הרבה פעמים אחרי השיעור ניגשים אליי שואלים שאלות מאוד חשובות. אני מצטער, למה לא שואלים אותם בשיעור? ככה, כולם יזכו. אז תשתדלו. זה כמעט קורה כלשהו. אנחנו בפסקה ט'. אני אקרא אותה ישר. למעשה היא לא קשה, אני חושב. זה מה, באופן כללי הוא מדבר פה על ההבדל בין נשמת ישראל ובין נשמה של גויים. ככלל, נשמת ישראל היא כללית, היא ריבונו של עולם, הוא מלכנו והוא מקור נשמותינו. הנשמות שלנו הן יונקות מריבונו של עולם, השם כן אצל אומות העולם הן יונקות ככלל, אנחנו עם השם ככלל. כל הדימוי של אישה בשיר השירי וכו', זה כנסת ישראל שהיא מחוברת אל השם. עמדה שומר, משל מישהו, למלך שיש לו איזה משהו יקר, אז הוא מחבר אותו בשלשלת אליו, מפתח או משהו, אבן יקרה. ככה אנחנו עם השם. הוא הטביע את שמו בתוכנו, ישראל, והמשמעות היא ששכינה שורה בתוכנו, השוכן איתה בתוך תומתם אפילו. וכאן יש, אצל הגויים כמובן זה לא ככה, אין אצלם בכלל נשמה כללית לאומית, יש אצלם מלאכים, והמלאכים דיברנו על זה שזה כאילו המכנה המשותף הלאומי ברמה, לא ברמה נשמתית, ברמה הרבה יותר נמוכה, תרבות ו... הווי, ריקודים, ותלבושת, ומאכלים, וגם הלכי רוח כמובן, אבל הרוח הגדולה, עומק העומקים, זה נשמת שדי תבינם, אבל זה באופן פרטי, כל אחד הנשמה שלו מהשם, הכלליות שלו מהמלאך, הנשמה של כולם מהשם, אבל כפרטים, ואנחנו נשמת הכלל כולו, כולי מהשם. עכשיו, אנחנו יודעים שהחטאים שלנו מקלקלים, החטאים שלנו, כל חטא שאנחנו עושים הוא מעיב, הוא מעקם, הוא משבש, הוא מפריד. חטא זה חיסרון, לשון חיסרון. אנחנו פועלים לא טוב, אנחנו פוגמים, אבל אנחנו פוגמים בחלק מהקומה שלנו, בחלק מהקומה הרוחנית. אנחנו פוגמים בנפש, חלילה, אנחנו פוגמים ברוח. כל המצוות הן בנפש, התורה היא ברוח, ואותו דבר כל המצוות שהן תלויות בדיבור, ברוח הממלא. העבירות, למשל, של עבירות של הלשון הרע, שתלויות בדיבור, הן ברוח. לכן הן שקולות כנגד כל התורה כולה, כי הרוח ביחס לנפש זה ישר להעריך בכלל. לכן עבירות שהן פוגמות בדיבור הן הרבה הרבה יותר עוצמתיות מאשר העבירות שפוגמות בנפש. זה חמור מאוד לפגוע בנפש, תקראת הנפש, אבל פשוט מדרגות יותר גדולות. לכן כתוב שעבירות שברוח, לשון הרע הוא שקור כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גלוי עריות ושיעור דמים, כי זה בנפש. תלמוד תורה זה ברוח. רוחי אשר שמתי בפיך, רוח ממללה. הקופאים, אלה שני ה... ולכן תלמוד תורה כנגד עולם. אלה שני התחומים שאפשר לפגום, הנפש והרוח. אבל הנשמה אפשר לפגום בה. היא מעל הדברים האלה. וכשאנחנו מדברים על סגולת ישראל, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ושאפילו יש הרי גמרות שאומרות שאפילו... אפילו משחיתים, אפילו עובדי עבודה זרה נקראו בנים, שנאמר בנים משחיתים, עד כדי כך. וכל העבירות לא יזיז אותנו מהשם, ואנחנו נקרא בנים וכן הלאה. זה מצד הנשמה. אבל מצד הנפש והרוח אנחנו בהחלט פוגמים ויכולים לפגום, וחס וחלילה זה הולכים לגלות כדי לחפר ולהתנקות וכן הלאה. זה פחות או יותר היסוד שכתוב בפסקה הזאת. הזוהמה הנשמתית, עכשיו הרב הרבה פעמים לא, הוא לא נכנס לחילוקים האלה, מה שאני אמרתי, נפש, רוח, נשמה. לפעמים אנחנו, הנה למשל פה, זוהמה נשמתית, זוהמה נפשית, זוהמה רוחנית, נשמתית לא. אבל הרבה פעמים הרב לא נכנס למינוחים האלה, וצריך לדעת תמיד מתי כן, מתי לא.
איך
זה מוגדר? תראה, אנחנו, בעצם יש חלוקה לחמישה, אחרי זה חייב ידע. כל המכלול כולו של הרוחניות שלנו, אנחנו קוראים לזה נשמה, והרב קורא לזה נשמה, לא נכנס לחילוקים. אבל, וזה שפע אלוקי שמחיה אותנו, והשפע הוא, אנחנו אומרים שפע, אין לנו במה למשש אותו, במה להגדיר אותו, במה לצבוע אותו, זה משהו מאוד מאוד כללי, שהוא כולל הכל, את כל החוכמה שיכולה להיות בנו, את כל הנבואה, את כל הכישרונות, את כל הרצונות, את כל הכל זה מקורו, זה נקרא חיים. ויפח בפעם נשמת חיים. החיים כוללים את כל מה שאלוהים חיים רצה לתת בתוכנו. ומה שהוא נתן בתוכנו, זה כל כך הרבה שאין לנו מושג מהקצה הקטן שלו. וזה לא מתגלה לנו. כי הקומות העליונות האלה הן קומות שמעלינו. אנחנו חיים את הנפש, טיפה את הרוח. שזה הקומה הכי הכי תחתונה של השפע הזה. תכף. אז אדם ראשון שהוא היה שלם, אז הוא ראה מסוף העולם ועד סופו, כי הוא היה במדרגות הגדולות של החיים האלה. אבל אנחנו לא כאלה גדולים. עכשיו, החיים האלה הולכים מצטמצים, כל אחת מחמשת המדרגות זה צמצום של הקודמת לה, צמצום וכיווץ וכן הלאה. אז החיה מצטמצמת וזה... סליחה, היחידה מצטמצמת וזה חיה, החיה מצטמצמת זה נשמה, לא מדברים אפילו על המדרגות האלה, מתקלים מהנשמה, והנשמה מצטמצמת וזה רוח, והרוח מצטמצמת וזה נפש, כך שהכל זה מאותו עניין, הכל זה עניין אחד, אלא שכאילו יותר ויותר מצומצם וכדי שיהיה לנו איזה נקודה, איזה אחיזה בו. עכשיו, אנחנו שומרים את התורה ואת המצוות, זוכים להתמלא בחיים אלוקיים. אתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. עסקנו במצוות שנוגעות לנפשנו, הנפש חיה מהמצוות, המצוות זה אור השם, הנפש מקיימת את המצוות, היא מתמלאת באור השם, הרוח לומדת תורה, אנחנו לומדים תורה, רוחי אשר הולך, אז אנחנו מתמלאים באור השם שבתורה. מה זה אור השם? אותו אור שמאיר לנו דרך כל הקומות האלה, מופיע אל... כן, מתוך כל הקומות האלה של חיה, יחידה, נשמה, מאיר ומופיע אלינו בנפש יותר אור, ברוח יותר אור. זה נקרא שאנחנו מתמלאים חיים, מתמלאים בחיים האלוקים ששופעים עלינו. וככה כל עבודת השם שלנו זה להתמלא יותר חיים, יותר חיים, יותר חיים. ואתם מדביקים בשם אלוקיכם חיים, זה מביא אותנו לחיים. ומוציאים עצה חיים, ועץ חיים היא למחזיקים בה. וכל התורה היא דרכים של חיים, חיים אלוקיים, עשירים מאוד, עוצמתיים מאוד. וככה אנחנו הולכים ומתמלאים ומתעשרים יותר, ויש איזה שלב שמתחילים לקלוט את האור של הרוח שמאירה בתוכנו. בדרך כלל אנחנו עם הקצה התחתון, יש אנשים שזוכים יותר, ואז תופעות של רוח הקודש ו... עוד ועוד דברים מהסוג הזה, כי החיים מופיעים אצלם בצורה האלוקית השלמה, והחיים מופיעים עם נבואה, עם ידיעת העתידות, זה חלק מהחיים. אנחנו למטה לא מכירים את זה כחלק מהחיים, כי אנחנו מאוד נמוכים, בקושי עם קצת אמונה. אבל בפיתוח של החיים האלוקים שמופיעים בתוכנו, אז אנחנו, יש לנו כוחות, כוחות חיים. זאת אומרת, תגזור עומר ויקום לך, ועל כל דרך אחד נגע אור, שצדיק גוזר והקדוש ברוך קיים, וברכתם ברכה, ותפילתם תפילה. וככה זה ממשיך עד שיש יחידי או דורות שנוגעים בקצה הנשמה, ואז בכלל יחידי יחידים עם חיבור רוחני עצום, וכן הלאה. עכשיו, החיבור הזה זה חיבור חיובי, חיבור של חיים אל מקור החיים, אל ריבונו של עולם. אבל אם אנחנו במקום שחוויות החיים שלנו יהיו ניזונות מהשם, אנחנו הולכים לחפש אותם במקומות מפוקפקים, אצלו החיים זה אני יודע מה, לעשות עבירה כזאת, עבירה אחרת, אז היניקה שלנו זה מההפך מהחיים, הסתרה אחת, וזה מקלקל את המערכת, זה פוגם בנפש, פוגם ברוח, ואנחנו מקלקלים את עצמנו, חלילה. הכפרה זה הניקוי, לכפר זה נקור, שמכפר לנו עליו, מנקה לנו את הדבר הזה. נשיב אותנו, לשוב בתשובה זה לעזוב את הנטייה לצדדים זרים ולשוב למקור ולשבול, שוב להתמלא בחיות, באלוקות. פשוט דברים פשוטים בהבנה, בעשייה זה, בזה אנחנו עוסקים כל הזמן. בסדר? שאלות? אז הוא אמר נשמתית, אז הוא אמר שיכול שנדבקת כתוצאה ממעשים רעים בנפש, ברוח, כשם שיכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, אדם עושה עוד מעשים רעים, עוד מעשים רעים, אז מתקבצת אצלו עוד ועוד וזוהמה, להסיר אותה מתכונתה הטובה איך שהשם עשה אותה, ולהופכה לתכונה שפלה, לא כפי רצון השם, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, הנה פה כבר אומרים בתוך הנפש של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, זויה ונגעלה, באופן שירויה לעבור מן העולם. יש, כן? כדי שלא לעכב את הנוי העולמי של יופיו של עולם יתפשט. יש, העולם נברא כדי שיתגלה כבוד השם, שיהיה טוב, שכולם יהיו טובים, האידיאלים, מלאים אור. ואם יש אומה שהיא כל כך מבוססת בבוץ שכבר אין יותר סיכוי, אז ראוי שתעבור מן העולם כדי לא לעכב את הנוי העולמי. והקדוש ברוך הוא שופט על פי זה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. אז ככה אומר השם לאברהם, אז עכשיו עוד לא הגיע הזמן לרשת את הארץ, עוד לא מגיע להם, הם עוד יש להם חיבור אליי קצת, עוד לא שלם אבון האמורי. אבל כששלם אבון האמורי, אז צריך להשמיד את שבעת העממים, כי הם כבר לא יכולים להתקיים בעולם. כן, זה נראה ככה לבן דורנו השטחי, איזה אכזריות, לא תחנם ולהשמיד אותם ולא תחי כל נשמה. אבל אם מסתכלים טוב טוב בפסוקי התנ"ך ורואים מה שהם היו עושים, למשל המנהג הזה של להקריב את הילדים למולך, לוקח אבא ואמא את הילדים ושורפים אותם בשביל המולך, זה היה בהר ציון למטה, כדי שלא ישמעו בגיהינום שם, שלא ישמעו את הצעקות, את הצרחות של הילדים המובלים לשריפה, עם כל התהליך הזה, והיו שם טופים כדי שלא ישמעו את הרעש וכל מיני עניינים מסביב, להקריב את הילדים למולך. איזה דבר זה? איך ילד חי במשפחה שהוא יודע שזה נועל כזה, ויכול להיות שיום אחד יעשו את זה גם לו? נורא והיום. מה אתה אומר?
כמו בדור של היום, מובן שאנשים לא מבינים את זה. זאת אומרת, אנחנו בדור של יותר הבנה, יותר אהבה. אז אם אתה רוצה להשמיד איזה עם שמתנהג בצורה כזאת או אחרת, לך תסביר לו שזה לא טוב. לך תגיד לו, זה לא טוב. לבוא ולהגיד, אוקיי, לך תשמיד אותו, תרצח אותו, אף אחד כאילו לא ילך, אף אחד לא ילך.
כן, היום אין לנו מצווה כזאת, כך שזה לא מה זה, זה מה זה היפותטי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה בדור ההוא במציאות כזאת שזאת הייתה אפשרות, וזאת הייתה אפשרות, וכשזה צו אלוקי, זה אומר שמכל הצדדים האלה כבר אין סיכוי, זה רק, הם רק יכולים להחריב ולקלקל ולהשמיד, והרחמים במקרה כזה, זה רחמי אכזרי, אתה מרחם על מי שאחר כך יהרוג עוד כמה ילדים ועוד כמה אלמנות וישדוד עוד כמה עניים. אז זה מה שהיה אז. עכשיו היום באמת הדברים כאלה לא ישמעו, לא נכינה, היום זה לא נשמע לאוזנם, היום גם אין לנו מצווה כזאת, אין כאלה, אין אומות כאלה שקיבלנו עליהם את המצווה הזאת. האומות ההם נכחדו מן העולם. היום יש בעיה קצת יותר מורכבת, אבל לא ניכנס לזה, אפשר אחר כך לסתות. הטהרה האלוהית, כן, התחלנו עם הזוהמה הנשמתית כנגדה, הטהרה האלוהית, שכשהיא מוארה יפה, שאדם חי בטהרה אלוקית, שהוא חי חיים טהורים, חיים קדושים, חיים טובים, היא מזככת את הלב, עושה בדיוק את הפעולה הפוכה. הנשמה היחידית של האדם שעוסק בדרכי טהרה, שומר תורה, שומר מצוות, נעשית מאירה, קדושה וגיבורה על ידי אור האלוהי המזריח עליה את קרני זהרו בתוקף ומילוי, והיא אותה נשמה נתמת ונעשית קדורה, כן, קדורנית, קדורה זה לשון כהה, לפי אותה מידה שהאורה האלוהית רחוקה ממנה, ככל שמתקרב אל השם יותר טהור, יותר מאיר, מתרחק יותר כדור או משובשת בקרבה. זה ביחידים. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוך הזרם חי של הופעת אלוהים, יש מקדש ויש נבואה ויש עלייה לרגל וכל סדרי החיים שאנחנו מכירים מתוך התורה, שהיא זרמי חיים בריאים טובים, אז הרי בריאה חזקה טהורה, וכשהשכינה מסתלקת מקרבה כתוצאה ממעשים רעים, היא מתנוונת והולכת וטומאתה מתגלה בקרבה. כללים, כללים ברורים. הרוח הלאומי, אותו הרוח שדיברנו עליו עכשיו, הנשמה הלאומית, הרוח הלאומי, לא, כאן הוא אומר הרוח, כן, הוא לא משתמש במילה נשמה, הרוח והנפש, הרוח שכל...
מדרגה יותר מהנפש בפסקה הקודמת?
מה?
מדרגה יותר גבוה מהפסקה הקודמת, ששם הוא דיבר על ה...
לא, קודם הוא דיבר באופן כללי, לא
דיבר על הנפש, הוא דיבר על הרוח.
איפה הוא דיבר על הנפש?
בקטע הראשון.
אז זו אמה נשמתית?
כן, שם הוא דיבר שיכולה להתקבץ בתוך נפש
הכללית. כן, אני לא נכנסתי לזה. יש, נכון שפה זה נפש, פה זה אור, בוודאי זה בדיוק, אבל בכלל זה אני לא נכנס. הרוח הלאומי יוכל לקבל טומאה כמו רוח אדם פרטי. הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, כלומר האומה יכולה לחרות על דגלה דברים לא יפים, אני יודע, הנאצים כדוגמה וכדומה, אשר כפי רוב כוחו וגודלו, ככל שהשאיפה תהיה יותר גדולה ובעלת כוח, יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים יחידים. כלומר שאומה שחרתה על דגלה משימות רעות יכולה לממש אותם בצורה הרבה יותר חמורה מאשר יחידים של את הכלים הציבוריים לזה. על כן טהרה צריך הוא הרוח, טהרה במקור הטוהר של המעיין האלוהי, כן? תמיד להתחבר אל השם כדי לטהר את הרוח. כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הם זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה ושכלה, הרוחניות שלה מאיר באור אלוהים, וכשהמעשים נפחתים והמידות מתאחרות, נעשות אחורות, או השאיפות הלאומיות גם הן נעשות ירודות וכאורות, כן, יש מידות רעות או שאיפות רעות, ממילא גם חלשות, כי כל מה שהוא רע הוא חלש, כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוהים חיים. אז זה התופעות האלה של הרוע הפרטי והרוע הכללי, לאן זה יכול להוביל. עכשיו, כן.
זה קצת חזר על מה שאמרנו בקטע הראשון, נכון? מה איתך זה שחזר?
אני חושב על פירוט, הפירוט. בדרך כלל אצל הרב המבנה הוא שהתמצית זה בהתחלה ואחר כך המאמר מפרט את התמצית. לפעמים המשפט הראשון כולו עוצר בתוכו את כל מה שאחר כך הוא יפרט. ברית כרותה היא לכנסת ישראל, זה ככה גזירת השם, שלא תטמע טומאה גמורה. מה שיכול להיות אצל הגויים ש... מלאה שאה וכבר אין להם תקומה יותר, אצלנו זה ברית קרותה שלא, זה לא ייתכן, כי אנחנו מחוברים אל השם. גם עליה תוכל הטומאה לפעול לעשות בפגמים, אמרנו בנפש, ברוח, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהיים, שזה אור הנשמה. רוח האומה שנתעורר עכשיו, כן, שהאומה התעוררה כדי לשוב לארץ, שאומרים רבים ממחזיקיו, כן, החלוצים האלה, החלוצים של העלייה השנייה, אומרים שאינם נזקקים לרוח אלוהים. אנחנו מסתדר לבד, בלי תורה, בלי יהדות. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, בלי תורה, בלי יהדות, היו יכולים להציג את האומה על מעמד התאומה והכיליון. אם היה באמת דבר כזה באופן תיאורטי, שאפשר לעם ישראל לחיות בלי השם. אבל מה שהם רוצים, אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר הוא רוח ישראל ורוח אלוהים. הם אומרים שאנחנו נהיה עם ולמען הארץ ונקים פה חיים בלי אלוקים. האמירה הזאת, אנחנו נהיה עם חופשי בארצנו, זאת אמירה אלוקית, כי היא מקרינה את העובדה שהם הם חשים את תחושת החיבור, את תחושת הכלל, ואת הנכונות למסור לה את הנפש, ועוד הרבה הרבה מרכיבים שהם בעצם אומרים את מה שהפה סותר. אז למה הם אומרים בלי אלוקים? כי הם חושבים שהמושג, בגלל שהמושג אלוקים אצלהם הוא השתבש, והם לא מזהים את המילה הזאת עם מה שהם מרגישים, שאנחנו רוצים להקים את עם ישראל מחדש, להיות החופשים בארצנו, עצמאים, בוחרים, לא תחל אול גויים, לזרוק את הגלות, כל האמירות האלה זה רוח אלוקים מפעמת בתוכם, ומתוך זה יש להם את הרצונות הטובים האלה. הם לא יודעים לקרוא את המפה נכון, כי אלוקים אצלהם זה איזה דמיון, איזה, בלי שעסקו בזה, בלי שלמדו, בלי מה הוא אלוקים, מי הוא אלוקים, אז איזה דמיונות כאלה כוזבים. אצלי זה מדען אחד לפני שבועיים, שלושה, עם הבן שלו, גם כן איזה חכם גדול, ורצו קצת לשאול לשאול כל מיני שאלות, רצו לשאול אותי כל מיני שאלות ביהדות. אחד שואל, מי הוא אלוקים? אז הבנתי, בלי שהם אמרו לי, מה עומד אחרי השאלה הזאת? לא שהם כאן תבנו איזה פח, רק לצערנו הרב אנשים לא עוסקים בנושא, אז נוצרות כל מיני מחשבות דמיוניות. אמרתי, קודם כל אני אגיד לכם מי הוא לא. זה לא איזה זקן עם הקל שיושב על הענן, ומי שאומר משהו לא טוב הוא נותן לו על הראש. זה לא איזה דמות, אנחנו לא שאתה לא יודע איפה למקם אותה. אלוקים הוא מי שמתגלה מתוך המציאות. אנחנו יכולים לראות את ריבונו שלו, איפה הוא מתגלה לנו, באיזה צורה הוא מתגלה לנו. אנחנו מסתכלים בטבע, רואים את המרחב של הטבע, וזה מה שאני אומר לכם, כל המקומים דברים כאלה. כל מה שרואים במציאות זה גילוי של ריבונו שלם, זה היופי והחוכמה והעוצמה והמרחבים והאינסופיות, וכל הדברים האלה הם מבטאים את מה שיש לנו איזה קצה חוט להשיג בריבונו שלם. זה צעד ראשון, כמו שאומר הרמב״ם, כיצד ידר לעבור, בהתחלה יסתכל על הטבע, יכיר את ריבונו שלם מתוך הטבע. שלב יותר מתקדם, מתוך התורה אתה רואה מוסר, אתה רואה טוב, אתה רואה צדק, אתה רואה קודש, אתה רואה המון המון עניינים, אתה מזהה שזה ממישהו מקור הקודש. אל תנסה לראות, אל תנסה לתפוס, אתה לא תתפוס, לא כי הוא נשגע מבינתנו. אבל ככל שאתה יותר ויותר מתמלא מהגילויים שריבונו שלה מתגלה במציאות, אתה יותר ויותר מחובר, ואין סוף לדרך, ואין סוף להתמלות הזאת. אז זה היה בשבילם חדש. כל הזמן אני שומע את הפרופסור מסנן, מדהים, מדהים, ורק לפי זה אני מבין מה הוא חשב קודם. אז זאת הבעיית, כמעט בעיית הבעיות, אולי כן בעיית הבעיות, לא כמעט, שתפיסת שם השם היא לא משוכללת, היא לא עמוקה, היא לא חובקת את כל מה שיש במציאות, אלא היא צדדית. ריבונו שלה מונח באיזה מקום בעולם, אפילו שמופשט, אפילו ויש עולם ויש עולם, לא, אין עוד מלבדו. העולם הזה זה השתקפות של ריבונו של עולם בקצת של קצת של קצת של 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 ההשתקפות, וצריך להלכה להתחיל לטפס עוד ועוד בדעת אלוקי, בדעת תורה, נגלותיה של תורה, מסתריה של תורה, ואין סוף ואין גבול לקליטה ולהתפתחות של הבנה גדולה, כוללת הכל. כל המציאות זה הפשט שלה, זה אלוקים, אין פשט אחר. אי אפשר לשים את ריבונו שלם באיזה פינה. אין פינה. הכל, שמיים ושמיים, שמיים לא יחלקלוך. וכשזה מתפתח בדעות, כשההבנה מי הוא ריבונו שלם הולכת ותופסת מקום, אז אתה מגלה אותו גם במה שאנחנו עכשיו מדברים. אנחנו רוצים להיות יהודים חופשיים. מאיפה זה בא? זה לא בא מהתורה. אנחנו רוצים, לא רוצים להיות כמו אלה בגלות. זה בא מתוך הנשמה הבריאה האלוקית שלך. אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצנו. מי זה אנחנו? אנחנו עם ישראל. מה זה? מאיפה זה הרעיון המלוכד הזה שאני מדבר בשם כולנו? זה רוח השם שבתוך האומה, לגלות את ריבונו של עולם בעם, לגלות אותו במאוויים, לגלות אותו בזה שאנחנו רוצים רק טוב, רוצים מדינה חופשית, ישרה, צודקת, אמיתית. מאיפה כל הערכים האלה של צדק ויושר? זה בא מאור השם שממלא את העולם. כל הערכים זה ממנו, אין מקום אחר לערכים. אז זה מה שאומר, הם לא יודעים מה שהם אומרים, מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוהים. כשאתה מדבר בשם האומה העברית, אתה מוכן להילחם בשבילה, אתה מוכן למסור את נפשך בשבילה, אתה מוכן למסור אותה, את כולך עליה, בגלל ששם השם בתוכה, וזה מזין אותך וזה נותן לך כוחות ואידיאלית.
והרב קוק היחיד בעצם שאתה לא מעריך, זה לא רק שהם לא, אתה לא מעריך, תמיד מצד השני של המתרס גם הציבור הדתי לא אתה לא מעריך החלוציות.
נכון. זה המשבר של הדור, שצריך היה לומר את הדברים ולא נאמרו, ואז בעקבות זה הלכו ונאמרו עד היום הזה עם הספרים שהתחברו הרב קוק, ציודה וכל התלמידים, והיום באמת קם לנו דור שמתחיל באיזה מדרגה שהיא לחיות ככה ולחשוב ככה, ותראה למה זה גורם, שמתחילה תנועת תשובה. קודם לא הייתה תנועת תשובה, בדור שלי לא הייתה תנועת תשובה בכלל, אף אחד לא הסתכל עלינו כאיזה יעד שהוא רוצה לחכות אותו בכלל. והיום ברוך השם כן, כי היום גודלים הטיפוסים שמתחנכים על זה. ומה שאתם עכשיו ישים בשיעור הזה, תראו איזה אחריות יש לכם. ככל שאנחנו נהיה באמת מודעים יותר ומבינים יותר בגודל את ריבונו של עולם ואת עבודת השם ומהו עם ישראל ומה תפקידנו במציאות, כך אנחנו בזה אנחנו מקדמים את הגאולה, כי כל אחד ירצה להיות בן אדם עמוק, חזק, אמיתי, שהדעות שלו חודרות.
עכשיו חוזר בתשובה, גם לא יודע מה האחוזים, אבל הרבה מאוד חרדים.
מה, חרדים הם חוץ לתמונה?
לא, אבל הם לא, אין להם תפיסה כזאת של
נכון, בסדר, סימן שברוך השם. מה זאת אומרת? אני חושב שצריך כאן עכשיו להיכנס לפרטים, אני לא רוצה להיכנס. היהדות החרדית גם כן השתכללה, הספרות שלה יותר משוכללת, היא לא נוגעת ברב קוק ממש, אבל הרעיון הזה, כמה מפחדים מהרב קוק הזה, לא מזכירים אותו, אבל כמה רעיונות של הרב קוק נמצאים היום בציבור החרדי, העניין הזה שצריך להתקרב כדי להחזיר בתשובה, כי ישראל כולם קדושים, זה היום כולם מדברים ככה, שהקדושה היא בכולם, ושאנחנו עם השם, וזה ענייננו פה במדינה. יש הרבה דברים שהם ליקויים וכדומה, אבל המון המון רעיונות, כי זה לא, נמצאים שם, וזה לא, זה, הרב קוק דיבר על זה, אבל זה לא כל הזכויות שמורות. איפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מהמקורות, הוא כתוב באיזה מקום שאין אצלו משפט, באחד האיגרות, אין אצלו שורה אחת שלא, שאין לה מקור בכתבי אריזה, שזה ביטוי כזה שם. עכשיו, זה סיפור, אני קשה להיכנס לזה, אבל טוב. זאת עובדה שהסך הכל של התדמית של הציבור הדתי היום היא כזאת שראויה לחיקוי, והיא לא הייתה כזאת פעם. זאת עובדה. עכשיו, איך זה שדווקא הולכים לפה ולא לשם? נניח לזה. אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוהים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, לא ברוח השם, אבל הוא רוצה להיות יהודי, הרי הרוח אלוהי שורה בתוך יהוד נקודת שאיפתו גם בעל כוחו. כי להיות יהודי זה להיות מי ששייך לאומה הזאת ששכינה בתוכם. מה זה יהודי? זה משהו קר, משהו לא שייך, בלי תוכן. יהודי זה יהודי, שזה בא מכוח זה שהשם בתוכם. היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים, לוחם האומה, כנסת ישראל כולה. כן, יכול אדם להחליט שהוא הולך להיות גוי, לא להיכנס לסוגיה, אולי כן צריך. יש דבר כזה, השאלה אם אדם יכול באמת לנתק את עצמו מהיהדות. אז ארצי דאיה אומר שזה ברגע ש... הוא הופך להיות מתנגד ליהדות. כלומר, הוא נניח היה פעם איזה אחד בשם אח דניאל, היה יהודי שהתנצר והפך להיות מיסיונר. ואני זוכר, אז עסקנו במציאות הרבה בסוגיה הזאת, מתי בן אדם יכול להתנתק מהאומה, כי זה משהו הווייתי כזה, איך אפשר להתנתק? אז הוא אמר אחד כמו אח דניאל, כן. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות איזה מתנגד, להתנגד ליהדות זה להתנגד לאור, לאור השם שבתוכם. אדם מתוך חודשה, אני יודע, התינוק שנשבע, גויים חינכו אותו בדרך של גויים, הוא לא יודע, אין לו, הרצון שלו לא מנותק, אבל ברגע שהוא מתנגד הוא מנותק, פחות או יותר. זה קשה להגיד כאן כללים, אבל ההתנגדות הזאת שהיא בעצם מסמנת, הוא מסמן את עצמו מחוץ לעניין הזה, כי מחוץ לכלל, מחוץ לעם ישראל. אחד שאומר, אני חלק מהכלל, אבל ארץ ישראל יותר מדי יש לנו, מספיק לנו קצת, או מה? זה כבר, אני יודעת שהיא לא מלמדת הזו שהיא ניתק את עצמו מכולם. אבל אחד שעומד מחוץ למחנה, כאילו, בדעתו, אני לא רוצה אתכם, ואין לי עסק איתכם, ופורש מכם, ואני מתנגל לכם, כי אתם, אני יודע מה, זה כבר איזה, כבר צריך עיון, אני לא פה עסק בעניינים האלה, אבל... צריך התנגדות כללית, זה שאנשים לא רוצים את ארץ ישראל, חלקה, כי הם חוששים שיהיה לנו צעות מהאומות, הם רוצים את הגבולות הקיים, הם רוצים. אז זה לא אומר שהם מנותקים לגמרי. רבי גלית,
כאן אומר שאין למינות יותר כוח.
שאין מה?
שאין למינות יותר כוח. זה לא ככה רב אומר.
ככה אמר ארץ יהודה בשעתו, אני זוכר. שענו אותו, הוא עכשיו בכלל מורידין ואין מעלים, אתה רואה אותו על סף הבור, מותר לך לתת דחיפה כאן להביא חלנה מה שכן לא שנעשה מעשה, זה עניין אחר, אבל הוא מכלל אלה שאנחנו מורידים ואין מעלים, כן, אבל זה מקרה נדיר היה, זה לא מינות רגילה. לא יודע, מה שאתה תראה לי מה שאתה מתכוון. מה? עבר הזמן. טוב, שיהיה לכם כל טור.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
Okay, so, what's up?